נדמה לי שלעמוד בערב יום הכיפורים אל מול הקודש קרוב כל כך לבית המקדש ולעסוק בעבודת יום הכיפורים ובהלכות תשובה זה בפני עצמו המעמד עצמו הוא ההתעוררות הגדולה ביותר לתשובה המחשבה המשותפת כמה אנחנו זוכים להיות קרובים אל הקודש ומה מוטל עלינו בזאת השנה כדי להגיע עדו מחשבה שלא מפסיקה ללוות אותנו בימים האלו, בשנתיים האחרונות שעברנו כולנו ביחד כמה דרכים, כמה צעדים כמה נתקרבנו וכמה קרב אותנו אבינו שבשמיים מאיכן שהיינו עד למקום שאנחנו פה אני יודע מתי עוד בהיסטוריה יכולנו להסתכל מסביבנו ולפגוש בין הדורות את היהודים שיוכלו לספר לנו ולומר לנו איפה היינו לפני 60 שנה איפה היינו בערב יום הכיפורים רק לפני כמה עשרות שנים ואיפה אנחנו נמצאים בערב יום הכיפורים הזה הנה שכל כך ברור לכולנו שהמרחק שעברנו הוא הרבה יותר גדול מהמרחק שנותר לנו התחושה הזאת, התחושות האלה שייכות לכל יום בשנה אבל הן שייכות לערב יום הכיפורים על אחת כמה וכמה אני מבקש כדרכנו בשבתות תשובה בימי התשובה להתחיל ברמב״ם בהלכות תשובה אולי שם בולט דבר שאולי קצת פחות מדי שמים לב אליו בדרך כלל אבל במקום הזה פתאום הכל מקבל משמעויות אחרות בעצם דיני תשובה והלכות תשובה ווידוי לכאורה הן הלכות חשובות מאוד בפני עצמן הן אינן צריכות להיות קשורות לבית המקדש יותר מכל הלכה אחרת אנחנו מצפים כשנגיע לענייני קורבן פסח שהרמב״ם ידבר על העניינים הקשורים למקום הקורבן צריך בית, צריך מזבח, צריך את שניהם, צריך אחד מהם אנחנו מצפים שכשמגיעים להלכות תשובה הרמב״ם ידבר איתנו על תשובה תשובה איננה דבר הנוהג בפני הבית היא איננה דבר המצווה הנוהגת בארץ זה פירי פירות כל הפרק הראשון בהלכות תשובה למי שמעיין בו ואין שום חידוש אבל כשמגיעים לכאן מעיינים פה אחרת כל הפרק הראשון הוא בעצם השוואה השוואה והנגדה בין קיום התשובה בזמן הזה לתשובה בזמן שבית המקדש קיים הלכות תשובה כל מצוות שבתורה בין עשה בין לא תעשה עם עבר אדם על אחת מהן בין בזדון בין בשגגה כשיעשה תשובה וישוב מחטאו חייב להתוודות לפני האל ברוך הוא שנאמר איש או אישה כי יעשו מכל חטאות האדם למעול מעל בהשם וכו' והתוודו את חטאתם אשר עשו זה וידוי דברים וידוי זה מצוות עשה כיצד מתוודין אומר אנא השם חטאתי אביתי פשעתי לפניך. אנחנו מכירים את הוידוי הזה בדרך כלל בלשון רבים. שימו לב כמה ההלכה הזאת היא בלשון יחיד. אם עבר אדם על אחת מהן, הרמב"ם מדגיש, כשיעשה תשובה וישוב מחטאו בין איש ונישה, אומר אנא השם חטאתי אביתי פשעתי לפניך ועשיתי כך וכך והרי ניחמתי ובושתי במעשיי ולעולם איני חוזר לדבר זה. וזהו עיקרו של וידוי. וכל המרבה להתוודות ומעריך בעניין זה הרי זה משובח. עד כאן אין כאן מילה אחת לא על קורבן ולא על מקדש, אף מילה. וכן בעלי חטאות ואשמות, הרי הרמב״ם מדבר גם בזמן שהמקדש קיים, וכן בעלי חטאות ואשמות. וכן הזה אומר עכשיו עוסקים בדבר אחר, בעת שמביאים קורבנותיהן על שגגתן או על סדמן אין מתכפר להם בקורבנם עד שיעשו תשובה. דע לך, הלכות תשובה הן כל כך משמעותיות, גם מה שראינו שיש כפרה בחטאת ובאשם, הכפרה מותנית בתשובה. זה לא דין בקורבנות, זה לא הלכה שבאה לדבר עכשיו על חשיבות הקורבן, ההפך, היא באה להגיד שום דבר לא קיים בלי תשובה. גם מה שנדמה לך שיכול להיות שמחפר בעלי חטאות ואשמות חייב שיהיה תשובה. והתוודו וידוי דברים שנאמר והתוודה אשר חטא עליה. וכן כל מחויבי מיתות בית דין ומחויבי מלכות, זה עוד סוגים של כפרה. אתה מדין שאתה מתכפר במיתת בית דין, לא עלינו, מתכפרים במלכות, אין מתכפר להן במיתתן או בלקיעתן עד שיעשו תשובה והתוודו. וכן החובל בחברו והמזיק ממונו, אף על פי ששילם לו משהו חייב לו, אינו מתכפר עד שיתוודה וישוב מלעשות כזה לעולם, שנאמר מכל חטאות האדם. זאת הלכה שאומרת בעצם מניין פרטי לחלוטין, כל אדם צריך לעשות תשובה. ומה שראינו כפרות אחרות, כל סוג של כפרה שהוא איננו כפרה הוא מותנה בתשובה. הלכה בית, שעיר המשתלח לפי שהוא כפרה על כל ישראל, כהן גדול מתוודה עליו על לשון כל ישראל. מה המעבר הזה? שעיר המשתלח לפי שהוא כפרה על כל ישראל, כהן גדול מתוודה עליו על לשון כל ישראל, שנאמר והתוודה עליו את כל עוונות בני ישראל. שעיר המשתלח מחפר על כל עבירות שבתורה, הקלות והחמורות. עכשיו נחפש בהלכה הזאת אם כאן כן צריך לעשות תשובה. הרי כל הקורבנות והחטאות והאשמות אין מתכפר עד שיעשה תשובה. מה הוא רוצה עכשיו להגיד? שעיר המשתלח זה דין אחר? ההתחלה שלו כי השוני בין יחיד לרבים. כל מה שאמרתי בהלכה א' אומרת שצריך שיגיד חטאתי אביתי פשעתי בין איש בין אישה, כל פרט מישראל, כל חטאת כל השם מחויב מיתת בית דין מלכות, נכון? שעיר המשתלח לפי שהוא כפרה על כל ישראל, כהן גדול מתוודה עליו על לשון כל ישראל, בניגוד להלכה א' שבה וידוי הוא בלשון פרטית, שנאמר והתוודה עליו את כל עוונות בני ישראל. שעיר המשתלח מחפר על כל עבירות שבתורה, הקלות והחמורות, בין שעבר בזדון, בין שעבר בשגגה, בין שהודה לו, בין שלא הודה לו, הכל מתכפר בשעיר המשתלח. והוא שעשה תשובה. אז מה החילוק? אז זה אותו דבר כמו מקודם, אבל עכשיו הוא מגביל. אבל אם לא עשה תשובה אין השעיר מחפר לו אלא על הקלות. אז יש יוצא מן הכלל. הרי מה למדנו בהלכה א'? שום דבר בעולם אינו מחפר אלא אם כן יש תשובה. שעיר המשתלח כן מחפר, לא על החמורות אלא על הקלות. אז בלי להיכנס עכשיו קודם כל לדיוקים, מה הרעיון? אי יסוד התשובה אומר שאין שום דבר בלי תשובה. הוא אומר קודם כל במובן החיובי שכל אחד יכול לעשות תשובה. זו בשורה, זה חידוש, תשובה קדמה לעולם, יש אפשרות לתקן. והוא אומר במובן התוכחתי, בלי תשובה שום כפרה לא מועילה. אז אני לא מבין, שעיר המשתלח משנה את הטבע בעולם? מה הוא עושה שעיר המשתלח? הוא שונה מכל דיני קורבנות, הוא לא שייך לעבודת המקדש? מה דינו? מה ערכו? זה לא שאלה עכשיו בשעיר המשתלח, זו קודם כל שאלה השקפתית, מה כתוב פה ברמב"ם? זה סותר את ענייני תשובה. אבל אם לא עשה תשובה, אין השעיר מחפר לו אלא על הקלות. ועכשיו נברר, ומה הן הקלות ומה הן החמורות? זוכרים את העיקרון? על החמורות שעיר משתלח, זה השעיר שמשתלח לעזאזל, מחפר, רק אם עשה תשובה, על הקלות גם אם לא עשה תשובה. אני משאיר את הקושייה המהותית שלנו בצד. עכשיו, מה הן הקלות ומה הן החמורות? החמורות הם שחייבים עליהם מיתת בית דין או קרת, ושבועת שווא ושקר, אף על פי שאין בהם קרת, הרי הן מן החמורות. ושאר מצוות לא תעשה ומצוות עשה שאין בהם קרת, כל התורה כולה, אם אין קרת, הן הקלות. ומה אמרנו בקלות? שעיר המשתלח מחפר בלי תשובה. קודם כל, לפני שממשיכים, אני עדיין לא מבין את המהות, עדיין לא מבין את החלוקה בין קלות לחמורות, אבל אני כבר מבין שיש בהבנת קיומו של בית המקדש, זה משנה לחלוטין את התפיסה בחיים. כל מושג התשובה משתנה. כשעם ישראל שב לביתו, לארצו, והקדוש ברוך הוא שב לירושלים ברחמים רבים, כנראה התפיסה השקפתית עוברת איזשהו שינוי, צריך לתפוס מה קורה פה. אנחנו מזדהים עם מה שהרמב״ם אומר בהלכה א' ורואים בה את יסוד כל החיוב והאמונה והתקווה, אפשר לעשות תשובה. לכן אנחנו גם מקבלים את ההנחה, אי אפשר בלי תשובה. מה זה יעזור לי מה שעשית אם אין תשובה? מצוין. אז מה הקשר לזמן הבית? אז יש שעיר המשתלח? אז אני לא צריך לעשות תשובה? שעיר המשתלח מחפר בלי תשובה על הקלות? והרמב״ם ממשיך, אולי לא שמים לב שקוראים פרק א' סתם, אבל פה צריך לשים לב. בזמן הזה, הלכה ג', שאין בית המקדש קיים, ואין לנו מזבח כפרה, אין שם אלא תשובה. זה נורא והיום. ובעצם תשובה זה מצווה תלויה בזמן. בזמן הזה שאין שם, שאין בית המקדש קיים, כאן, ואין לנו מזבח כפרה, אין שם אלא תשובה. התשובה מחפרת על כל העבירות, אפילו רשע ועשה תשובה כל ימיו, בסוף אין מזכירים לו וכו' וכו', ורק עכשיו מתחילים הלכות תשובה. שום חידוש, קודם כל קריאה של הדברים הפשוטים שכולנו מכירים בתחילת הרמב״ם. הלכות תשובה משתנים במהות ברגע שבית המקדש חרב ואין צעיר משתלח. מהות התשובה משתנה. אני מבין שאני צריך ללמוד ענייני קורבנות, אני מבין שאני צריך להבין חטאות והשמות, אינני מבין איך מהותה של התשובה משתנה ברגע שאין שעיר משתלח. זה מחייב הבנה. את השאלה הפשוטה ביותר והחיונית ביותר כשמתחילים פה. ורק בזמן הזה שאין בית המקדש קיים, והתשובה מחפרת על כל העבירות כי אין שם אלא תשובה, ממילא אין דבר כזה שעל הקלות יחפר בלי תשובה. עכשיו בואו נתחיל ללמוד הלכות תשובה. אף על פי שהתשובה מחפרת על הכל ועצמו של יום הכיפורים מחפר, בכל זאת יש כאלה דברים, ואיזו היא תשובה גמורה. תמיד תמתי לעצמי למה הרמב״ם לא פותח בזה, למה הוא פותח בענייני וידוי, למה הוא לא פותח הלכות תשובה באיזו היא תשובה. זה פרק ב', כי איזו היא תשובה ואיזו היא לא תשובה, ומה היא תשובה מיראה, ומה היא תשובה מאהבה, וזדונות וזכויות וזדונות ושגגות, וכל הדיומים מתחלקים בין בזמן שיש שעיר המשתלח לבין בזמן שאין שעיר המשתלח. מה קרה? מה השינוי? נכון, חז"ל מלמדים אותנו דווקא בדוגמה של שעיר המשתלח, שהוא מן הדברים שהם גזירת הכתוב ואיננו מבינים את טעמם, כמו עוד כמה דברים. הרמב״ם בסוף הלכות מעילה, ורמב״ם נפלא, אותו הרמב״ם שבמורה נבוכים מסביר כל כך לעומק את טעמי מצוות, טעמים ארוכים בשעיר המשתלח, מביא בסוף הלכות מעילה שאין לנו השגה בזה ואין לנו הבנה בזה, ואין סתירה. מה ששם אמרנו במורה נבוכים זה ניסיון להבין, אבל אנחנו צריכים לדעת, זו גזירת הכתוב. ואומות העולם עונים את ישראל ואינם מבינים, לפי זה לכאורה פה סיימנו. כשם שכל עניינו של שעיר המשתלח לא מובן, גם זה לא מובן, אבל זה לא יעזור לי, כי עכשיו לא את שעיר המשתלח אני לא מבין, כשלמדתי את ההלכה הזאת את התשובה אינני מבין, לא מבין מה זו תשובה. אם יש מצב שבו בלי תשובה אני יכול להתכפר, אז מה זו תשובה? שנית, החלוקה היא לא רק בזמן ששעיר המשתלח קיים או לא. את מצוות הוידוי שבה הרמב״ם פותח את הכל, המצווה של וידוי על חטא שנצטווינו להתוודות לפני השם, את מצוות הוידוי אומר החינוך עליה כך: ולפי שבאה מצווה זו של וידוי עם חיוב הקורבן, כמו שכתוב בפרשת ויקרא והביא את אשמו, שמא יעלה במחשבה שאין הוידוי לבדו מצווה בפני עצמה, אלא מהדברים הנגררים אחר הקורבן. החינוך אומר, הייתי חושב שכיוון שמובא והביא את אשמו והוידוי הוא אגב האשם, ממילא זה דבר הנגרר אחר הקורבן, זה יהיה בהלכות קורבנות ברמב״ם. על כן היו צריכים לבאר במחילתא שאינו כן אלא מצווה בפני עצמה היא. מצוין. עכשיו ההמשך: וכן אמרו שם, יכול בזמן שהם מביאים מתוודים, ומניין אף בזמן שאין מביאים קורבן אשם שמתוודים, מה שאנחנו עושים וידוי שזאת מצוות עשה, מניין שאף בזמן, וזאת נקודה מאוד מהותית נוספת שצריכים להיכנס הוידוי של היום בפשטות, לפי האב האמין הזאת במחילתא זה דרבנן, כי חובת וידוי היא הרי חלק מן הקורבן, עד כדי שהייתה נגררת אחר הקורבן. מניין שאף בזמן שאין מביאים מתוודים, שנאמר דבר אל בני ישראל וגומר והתוודו וכולי. ועדיין הייתי אומר, ממשיך המחילתא, זה בכלל מופלא עכשיו. אז מה יצא עד עכשיו? שאומרים וידוי גם בזמן שאין מביאים קורבן, נכון? הגיוני. ועדיין הייתי אומר, יכול שאין הוידוי אלא בארץ, מה, למה הייתי אומר כך? לא הבנתי בכלל מה הסברה. ועדיין הייתי אומר יכול שאין הווידוי אלא בארץ. הייתי בפרשני החינוך, מישהו שמקשה על החינוך, איך הוא אומר כך סברה, הוא לא מבין מה הוא אומר, אז הוא אומר, ראינו שכתוב כך במחילתא. מצוין, ואיך במחילתא זה כתוב? ועדיין הייתי אומר שאין הווידוי אף בארץ, אלא בארץ, כלומר, מסביר החינוך את עצמו, אף את המחילתא, אף על פי שמתוודים בלא קורבן, מכל מקום הייתי חושב שלא יהיה חיוב הווידוי אלא בארץ. מה ומינה, מה הסברה? וידוי זה על חטא, אדם חוטא רק בארץ. מה כתוב פה? כי שם, כך הוא כותב, עיקר הכפרה, ושם עיקר הקורבנות ועיקר הכל בא. אבל מה זה קשור לוידוי? מניים ממשיך החינוך את המחילתא? החינוך מצטט את המחילתא וכותב מילות ביניים. מניים שאף בגלויות דכתיב והתוודו את אבונם ואת אבון אבותם בסוף ויקרא, כלומר אבון אבותם שחטאו וגורשו מן הארץ. נו, ואיפה הם יתוודו את זה? בחוץ לארץ. אז אלמלא מקרא מפורש שאומר ולא עלינו זה הרי בתוכחה, שכשהם יהיו בגלות הם יתוודו, הייתי אומר להלכה שוידוי הוא רק בארץ. מה זה מצווה תלויה בארץ? וכן אמר דניאל בחוץ על הארץ, אין לי מצווה, רק יש לי עובדות. וכן אמר דניאל בחוץ על הארץ, לך השם הצדקה ולנו בושת הפנים כיום הזה. ואנחנו מוסיפים, כך אנחנו הרי פותחים את הוידו כמו בחוץ לארץ. הנה התבאר שהוידוי מצווה בפני עצמה ונוהג בכל מקום. ואמרו בספרה גם כן, והתוודה זה וידוי דברים. הרבה מאוד פעמים הספר החינוך אומר כמעט ברוטינה, ומצווה זו נוהגת בכל מקום. אף פעם הוא לא מעריך כל כך. פתאום הוא עמוד שלם עוצר ואומר, זה מנוגד להיגיון שוידוי נוהג בכל מקום, אבל נו, עובדה שהתוודו. בעצם לא היה מקום. אז זה לא רק שמצוות התשובה מקבלת משמעות שונה לחלוטין בזמן שבית המקדש לא קיים. מסתבר שבזמן שאיננו בארץ ישראל, כל רעיון התשובה והוידוי הוא אחר לגמרי ברמתו. למה? עכשיו איננו עסוקים בענייני שמיטה. עכשיו אנחנו עסוקים בתשובה, בוידוי. ברור שכשבית המקדש קיים, אז מתוודים על הקורבן. אבל להגיד חטאתי, אביתי, פשעתי? ושוב, מי שמעיין באמת, בפשטות, אולי מכאן, אני אף פעם לא שמתי לב אז כמה זה קיצוני, שקראתי את זה כאן, אולי המקום גורם, מי שמעיין בפשטות, ממש בלשון הפשוטה של הרמב״ם, הלכות תשובה הם, הייתי אומר, 9 פרקים ופרק א' הקדמה. הלכות תשובה מתחילים בפרק ב', איזו היא תשובה גמורה. פרק א', השוואה בין תשובה בזמן שהמקדש קיים, מהותית לתשובה בזמן שהמקדש לא קיים. בזמן שיש שעיר המשתלח, יש מציאות של כפרה בלי תשובה. הרב סולובייצ'יק, זכר צדיק לברכה, מעריך הרבה בהלכות הראשונות האלו בפרק הראשון ברמב״ם בהלכות תשובה. הוא לא נכנס לחלוקה בין זמן שהמקדש קיים לארץ ישראל ולחוץ לארץ. הוא קובע כאן יסוד שפעמים הרבה מדברים בו וצריכים לעסוק בו הרבה, וצריכים לעסוק בו בימים שאנחנו מצויים בו עכשיו עוד הרבה יותר. על פי הדברים הללו, על פי היסוד שננסה להיכנס אליו, אפשר יהיה להבין את החלוקה שפתחנו בה, אבל בעיקר את ה... כך אני חושב, כך אני מקווה, את ההשלכות אלינו, את הנפקמינות אלינו. בעזרת השם נזכה עד מחר שגם שעיר המשתלח יהיה נפקמינה אלינו. אבל את ההשלכות אלינו בהתכוננות לימים שבהם שעיר המשתלח יצא מן הבית הזה. לפני שניכנס לחלוקה הזאת, רק הצעה היסטורית של חצי דקה, פשוט כדי להיכנס לאטמוספירה. הלכתי מקודם, לפני שעה פלוס, בדרך משער יפו דרך השוק ביתנו, חשבתי לעצמי איך נראה השוק ערב יום הכיפורים בעזרת השם בזמן הבית. שם הוא היה ריק מאוד, ריחותיו כדרך שנוהגים פה, חשוך. מה קורה ערב יום הכיפורים בשוקי ירושלים בזמן שבית המקדש קיים? מה קורה ביום הכיפורים? בכלל, יום הכיפורים, בין הזמן הזה, אנחנו עסקנו בהבדל בין תשובה בזמן הזה לתשובה בזמן שבית המקדש קיים. אני חושב שאין דבר שונה יותר במציאות בין הזמן הזה לזמן שבית המקדש קיים מיום הכיפורים. הייתי אומר שיום הכיפורים הוא למשל היום אני חושב שמתפללים בו הכי פחות בשנה, בזמן שבית המקדש קיים. כולם מחכים שכהן גדול יצא בשלום מן הקודש, כולם מחכים שכהן גדול יצא בשלום מן הקודש עוד לפני החיקייה שכהן גדול יצא בשלום מן הקודש. קודם כל טכנית, עולי הרגלים שמגיעים לסוכות מגיעים לירושלים מן הסתם לא בין יום כיפור לסוכות. יש ארבעה ימים בין יום הכיפורים לסוכות, לפעמים באמצע חל שבת. יום הכיפורים מלא, הגמרות מלאות בבבלים ובאלה שבאו מפה ומשם, שהיו רצים אחרי הסעיר, שהיו הולכים לכאן והולכים לשם. הנס שהמשנה עוסקת בו, שמשתחווים צפופים, שעומדים צפופים ומשתחווים רווחים, הכל עוד לפני קריאת הגבר, לפני קריאת התרנגול בעלות השחר של יום הכיפורים. אולי שכחנו, אנחנו לא בזה. הבאת הביקורים, הדדליין זה סוכות. זה נכון, יש הזדמנות שנייה עד חנוכה, אבל ההזדמנות השנייה שיש עד חנוכה היא כבר הרבה פחות טובה, כי מי שלא מביא מיס עד סוכות, מביא ביקורים אחרי סוכות, אבל אינו קורא מקרא ביקורים. מביא ואינו קורא, רק עד סוכות קוראים. אז עד חג הסוכות מביאים ביקורים, עכשיו רק טיפה הסבר. רבי יהושע בן חנניה מתאר שכשהם היו בסוכות, הגמרא בסוכה נ"ג, הוא אומר לו: נתנו שינה לעינינו כל הימים בסוכות. הוא מתאר מה הם עשו מבחינת כל הפעולות ושמחת בית השואבה והכל, והוא לא מזכיר את אלה שתמיד מגיעים בדקה האחרונה ומביאים ביקורים. זאת הרי תכונה יהודית קבועה, אז ודאי היו. זאת אומרת שגם אלה שמגיעים בדקה האחרונה הגיעו לפני סוכות. אז היה מוכרח עכשיו להיות. תמידים לך, שוק נראה ערב סוכות עם כל עם ישראל בא עם סוף הביקורים. עכשיו תגידו, אולי מביאים ביקורים מחג השבועות? מאיר במחזור המקדש, ידינו הרב אריאל שליטה, הערה מאוד נכונה. הרי יורד אדם לתוך שדה, הוא מביא אשכול שביקר, תאנה, רימון, כל אלה גדלים באלול ותשרי. הם לא גדלים לפני. מה הוא מביא ביקורים? מהסעורים שגדלו בסיוון ובתחילת תמוז. זה לא גדל אז. פשוט רק קודם כל להיכנס לאווירה. הבאת הביקורים היא עכשיו, בלגן. בעיות חנייה מדברים, זה עוד טוב. אי אפשר, כל עם ישראל מגיע עם הביקורים, כל עם ישראל כולו מגיע עכשיו, ערב יום הכיפורים, יום הכיפורים. וכולם מחכים לתפילת כהן גדול, אחר כך יוצא השעיר שהולך לעזאזל. ועד אז יש רגעי חרדה עצומים, עד ששומעים ש... יש את הזהורית, את התקווה, את הלבן. משמע שנתקפרו חטאות ישראל. עוד רגע נגיע לשעיר המשתלח הזה, זאת הנקודה שלנו הרי. הוא משתלח, כהן גדול מתוודה עליו, ואז כשהוא מתוודה עליו כולם נופלים כשהם שומעים את השם. אנא בשם. כפר נא לעוונות שחטאו, שאהבו, שפשעו. ואז כשמתחילים, אחרי שברוך השם שעיר המשתלח כבר הגיע לאן שהגיע ונראה הנס והגיע הכפרה, אז המציאות של יום הכיפורים מסתובבת. אולי קשה היום קצת לחשוב על זה, אנחנו אז הולכים לנעילה. זה נכון, היו בבית המקדש עוד מי שמן הסתם התפללו בנעילת שערי היכל, אבל הרוב הגדול של העם התחלק אז לשני חלקים. התחלקו אז החלק הגדול שהתחילו ללוות כהן גדול לביתו. ייתכן שזה היה כאן, לפי החפירות מתחת לבניין הזה בדיוק. זאת אומרת שצריכים להתכונן שכולם מגיעים לכאן. והחלק האחר, אחר הצהריים ביום כיפור, זה גוואלד, אלה בנות ירושלים שיוצאות וחולות בקרמים. לא היו ימים טובים לישראל כ-15 באב וכיום הכיפורים. יש שם הצעה אחת במפרשי המשניות שכיום הכיפורים זה יום ליד יום כיפור, אבל הפשט במשנה אי אפשר להוציא אותו ממקום. הן יוצאות וחולות בקרמים ואומרות: בחור שא עיניך וראה. ראיתי מי שמביא למה קוראים במנחה של יום הכיפורים פרשת עריות. מופיעות הרבה תשובות. אני חושב שהיחידה שיכולה להסביע את רצוננו היא זאת. כשיוצאים למחולות ואומרים: בחור שא עיניך וראה, את איזה פרשה צריך לקרוא? פרשת בראשית. אז קוראים את פרשת עריות, תדע לך להיזהר. זה יום כיפור? טוב, בזמן שבית המקדש יש כאן חגיגה. עולי רגלים מגיעים, חיל רעדה, חרדת אימים, עד שכהן גדול יוצא בשלום מן הקודש ושעיר המשתלח נרצה ונתרצה לפני אבינו שבשמיים, ואז כאילו איזה מין עוצמה של תשובה, של טהרה, של זיכוך, של שמחה, יוצאות וחולות בקרמים, וליווי אדיר של כל העם הולכים אחר כהן גדול. יש לנו כל כך הרבה עדויות, איך שמה היה ואבטליון הלכו וליוו כהן גדול, איך אחרים הולכים. זה יום של טיול שנתי ההמוני הגדול ביותר בשנה בישראל, אין לו תיאור של יום כזה. אני עוזב את המטיילים לסעיר לכיוון מעלה אדומים כנראה, עליהם בכלל לא דיברתי, זה מה שנקרא אישור ביטחוני מיוחד. כל הקבוצה הזו, זה לא מדבר. מי שיוצאים עם הסעיר ידבר על מה שקורה פה. כל תפיסת התשובה בזמן שמקדש קיים ותפיסת יום הכיפורים בזמן שמקדש קיים משתנה. הרב סולובייצ'יק מחלק חלוקה נכונה ופשוטה מאוד בין שתי כפרות שמתכפרים ביום הכיפורים. ביום הכיפורים ישנה כפרה של יחיד על חטאיו. היחיד מתכפר על חטאיו ומתוודה ועושה תשובה. זה נכון כל השנה ויש דינים מיוחדים של יום הכיפורים. ויש כפרה נוספת ביום הכיפורים, כפרה של כנסת ישראל כולה. כנסת ישראל איננה אוסף היחידים, הסך הכל של היחידים, שהוא ביחד שווה כנסת ישראל. כנסת ישראל זאת יחידה בפני עצמה, זאת אישיות, זה יחיד כזה שנקרא כנסת ישראל. זה לא קורבן ציבור, כי הציבור מביא כסף, כל הציבור כולו ביחד. אני רוצה לטעון מעבר לזה, אנחנו עוד רגע נחזור לזה, ששעיר המשתלח זה עוד יותר. הרמב״ם בהלכות מעשה יום הכיפורים מונה את הקורבנות בבית המקדש, בהלכות מעשה יום הכיפורים בתחילתו, כדאי לראות אותו בפנים, זה פילי פלאות. הוא מונה את כל הקורבנות, מונה את השעירים, והוא אומר בסוף, הרי לנו 15, תספרו 16. ולספור הרמב״ם ידע. כי הרמב״ם לא מכניס את שעיר המשתלח לתוך משפחת הקורבנות, אפילו לא של קורבנות הציבור. שעיר המשתלח, מביא מיד מפרשי הרמב״ם, יש לו גדר שונה גם מן הקורבנות של הציבור, זה משהו אחר לגמרי. אני רוצה קודם להגדיר שנייה את החלוקה בין שתי הכפרות הללו. יש כפרה של יחיד, יחיד חטא. יחיד חטא, יחיד צריך לעשות תשובה, ויחיד שחוטא ועושה תשובה מתכפר לו. יש דינים מיוחדים ביחיד, אין ליחיד שום פוליסת ביטוח. אבל ביום הכיפורים ישנם שני דינים בכלל, בימי הדין האלה בראש השנה ויום הכיפורים, שני דינים נידונים בעולם. כל יחיד ויחיד וכנסת ישראל כולה ביחד. הזכרנו פעם ברגע אחד בבית המדרש, שלמה קלוגר דן בשאלה הידועה, איך שייך שלראש השנה באים כשכולם לבושים חג? כתוב בירושלמי, איזו אומה כאומה זאת שיודעת אופייה של אלוהיה. ביטוי מדהים, אופי. מה היא יודעת אופייה של אלוהיה? בנוהג שבעולם אדם יש לו דין לפני מלך בשר ודם, לובש שחורים ומתכסה שחורים, לובש שק ומפחד. בעם ישראל יש להם דין לפני מלך מלכי המלכים, לובשים לבנים ומתאספים לבנים לפי שיתוחים שיצאו זכאים בדין. שואל רב שלמה קלוגר את השאלה שכולנו שואלים מיד, אז מה החוכמה? אי הדין, בטוחים שיצאו זכאים בדין. איפה יראת הדין? איפה התלויים באוהים דין? איפה בכלל מה שהולך פה? מה זה יוצאים יודעים שיצאו זכאים? אומר אפשרם קלוגר תשובה, אגב זה אף לבפלא, הוא אומר תשובה, והוא אומר שאת התשובה הזאת הוא דרש בבר המצווה שלו, והוא מאוד אהב את הדרשה ולכן הוא מביא את זה. כך התשובה שלו מהבר מצווה, כך נראה יהודי בבר מצווה. אומר אפשרם קלוגר, ישנם שני דינים בראש השנה. יש דין שבו אני נידון כפרט, ובזה אינני יודע אם יצא זכאי או חייב. בינוניים תלויים ועומדים, ומי באש ומי במים, ומי בחרב ומי בחיה. ואני יודע בוודאות גמורה שאני נמצא על כף המאזניים, וכל עבירה וכל מצווה יכולים להוריד ולהעלות, ואני מודע לזה. וימי הדין הם ימי המודעות לידיעה הזאת, שום דבר לא משתנה בזה. אבל ישנו עוד דין בראש השנה, כלל ישראל גם הוא נידון בראש השנה, שוב על המדינות בו יאמר איזו לחרב ואיזו לרע ואיזו לשלום ואיזו לשובע, שוב באות אומות העולם ושואלות למה בחרת בעם ישראל, היום הרת עולם, היום כל בני האדם נבראו, אז למה עם ישראל? שוב באים שונאי ישראל ואומרים אולי המיר את כבודו ואולי החליף את האומה ואולי החליף בגלל חטאיהם. שוב באות דתות נאורות ואומרות שיכול להיות שהתחלפו בנו. ובדין הזה אין תלויים ועומדים ואין חייב וזכאי. בדין הזה ברור מה הדין, כלל ישראל זכאי מראש, לא אני. לכן אמרתי שכלל ישראל אינו אוסף היחידים, כנסת ישראל, המושג הקבוע הזה שעבר בברית של השם אלוקיך בפרשה שקראנו השבת דאזינו, כלל ישראל שהולך בדרך לבכיפר אדמתו עמו ונקם ישיב לצריו וכיפר אדמתו עמו, כנסת ישראל תצא זכאית בדין. זה פשוט, זה קבוע מראש, זה הובטח, זה נשבע השם. בא אדם מעם ישראל ויש לו שני דינים, נו באופן טבעי, תמיד, זה טבעי, מה יותר יתן אותו? הבעיה הפרטית שלו. אז לכאורה כיוון שהבעיה הפרטית שלו מטרידה אותו, איך הוא היה צריך לבוא לראש השנה? לבוש שחורים ולהתכסות שחורים, ללבוש שק ולשבת ולבכות. ואז יבוא ויגיד לו, נו, אבל בעזרת השם, אבלי ציון וירושלים ועם ישראל חי, הוא יגיד חי חי, אבל תראה מה קורה לי, תראה את המציאות, תראה מה קרה אתמול. איזו אומה כאומה זאת שיודעת אופייה של אלוהיה? מה זה אופייה של אלוהיה? שכשהוא רואה את היחיד בישראל מבטל את העניינים הפרטיים שלו ומסוגל להתחבר לאמונה שלו בחלק מהיותו כנסת ישראל, והוא רואה את כל כלל ישראל עד כדי שהוא שוכח את זה שהוא תלוי ועומד עכשיו. הוא יכול ללבוש לבנים ולהתכסות לבנים כי הוא יודע שעם ישראל יחיה. הוא לא יודע מה יהיה איתו, הוא לא יודע אם הוא יהיה, אבל עם ישראל יחיה. איזו אומה כאומה זו שיודעת אופייה של אלוהיה? הביטול של היחיד אל הציבור, זה מה שהקדוש ברוך הוא רצה. שלא עם קלוגר בבר מצווה, הוא מביא הוכחה, הוא מביא הוכחה מהזוהר הקדוש, גם זה מסתום היה בבר מצווה. הוא מביא הוכחה מהזוהר ואומר, כתוב בזוהר, הזכרנו את זה, איך בא אל אישה, אל אותה אישה, אל השונמית, בן אין לה. הוא שואל, יש לדבר לך אל המלך או אל שר הצבא? היא במר ליבה אומרת בתוך עמי אנוכי יושבת. שואל הזוהר הקדוש, אישה ערירית, מה זאת הפגיעה הזאת? היא צריכה שידברו אצלה על שר הצבא, על מי? על הבן שלה? הייתה מתפללת שהיא תצטרך פרוטקציה אצל שר הצבא. מה זה רלוונטי בשבילה בכלל? שר הצבא והמלך, אישה שונמית, כל מה שהיא רוצה בחיים זה ילד. שם צבאות, מכל צבאי צבאות שבראת בעולמך, אין לך ילד אחד לתת לי, אמרה חנה. אתה שואל אותה על המלך או על שר הצבא, איך לך שואלים? זה לא יפה השאלה הזאת. מהזוהר הקדוש, ויהי היום ויבוא אלישה אל שונם ושם אישה גדולה, ויהי היום, אין היום אלא ראש השנה. ויהי היום, זה היום שבו נברא האדם, היום שבו הכל נברא, היום זה היום תחילת מעשיך. אמר לה, היום הקדוש ברוך הוא דן את העולם, היש לדבר לך אל המלך, להגיד משהו למלך, להמליץ עלייך זכויות, להוסיף משהו ביום הזה. או אל שר הצבא, מסביר הזוהר, והיא עטיין בזכותו, אם הוא בא עם זכויותיו, מלמעלה באים אליו עם חובותיו. בוא נעשה חשבון. ותומר בתוך עמי אנוכי יושבת, שעיר המשלח, כותב הרמב״ם, מחפר על כלל ישראל, לפיכך הכהן הגדול מתוודה עליו לשון כל ישראל, שנאמר והתוודה עליו את כל עוונות בני ישראל. שעיר המשתלח זה לא אחד מ-15 הקורבנות. שעיר המשתלח מחפר על כלל ישראל, וכלל ישראל אין בו כליה, אין בו מציאות של כינוי. איך הרב סולובייצ'יק מתאר יפה בברכה שאנחנו מסיימים, ברוך אתה השם מלך מוכל וסולח לעוונותינו ולעוונות עמו בית ישראל, לעוונותינו ולעוונות עמו בית ישראל. זאת אומרת שיש שני דברים אחרים, יש עוונותינו כפרטים ויש עוונות עמו בית ישראל, ואחר כך כתוב הוא מעביר אשמותינו בכל שנה ושנה, מלך על כל הארץ, מקדש ישראל ויום הכיפורים. איך היה צריך להיות כתוב בתקבולת? הוא מעביר אשמתנו, ואשמת כל ישראל חלילה, כמו אבונותינו ואבונות אמור בית ישראל, הוא מעביר אשמותינו. ככה היה צריך להיות כתוב? ויהיה קרב נפלא. אשמה זה לשון שממה, אשם, כך לומד הרמב"ן בפרשת וידוי. שממה זה כליה, זה דין שיכול לקרות ליחיד, זה לא שייך לכלל ישראל. מלך על כל הארץ, אבל לפני כן מוכל וסולח לעוונותינו ולעוונות עמו בית ישראל, יש עוונות בכלל. שעיר המשתלח מחפר על כל העוונות של הכלל. על מה לא? על חמורות שיש בהן קריטות במיטת בידים ושבועת שקר ושב, מי שהכריז את עצמו מכלל ישראל. על כל השאר שעיר המשתלח מחפר. שעיר המשתלח הוא הגילוי מה זאת תשובה בזמן שבית המקדש קיים. שאלנו בחינוך, מה קשור וידוי לארץ ישראל? מה כתוב במחילתא? יכול רק בארץ ישראל, אבל בחוץ לארץ לא. החינוך אמר ששם עיקר הכפרה ועיקר הכל תלוי בה. שטו פשוט. תשובה פירושה שיבה אל המקוריות של כל העולם כולו. תשובה באמת פירושה דביקות גמורה בקדוש ברוך הוא. תשובה פירושו אמת מלכנו אפס נולתו והכל הכל הכל שב אל המקור שלו. את זה אין אלא בארץ ישראל, ארץ אשר עיני השם אלוקיך בא מראשית השנה ועד אחרית שנה, לפי ששם עיקר הכפרה ועיקר הכל בא. אם אני מבין את מושג התשובה, אגב אין בכלל מושג אחר לתשובה, איפה מופיעה בכלל מצוות התשובה? מצוות התשובה מופיעה בתשובה לארץ ישראל. מצוות התשובה מופיעה ושב השם אלוקיך ושב וקיבצך מכל העמים, אם יהיה נידחך בקצה השמיים משם יקבצך ומשם יקחך. תשובה היא גילוי שהעולם יכול לשוב אל המקום שלו. את הלך לפני השם בארצות החיים. האמנתי כי אדבר, אני עניתי מאוד. אני אמרתי בחופזי כל האדם כוזה, והאמנתי כי אדבר. עניתי מאוד, אני עינוי ואני דיבור, אני האמנתי שהאדם כוזה ושיש אפשרות לדבר ולשוב. איפה למדתי את זה? את הלך לפני השם בארצות החיים. אומרים חז"ל, מהי ארצות החיים? דעה א' גן עדן, דעה ב' ארץ ישראל, זה אותו דבר, זה ארצות החיים, זה ואתם הדביקים בהשם אלוקיכם חיים כולכם היום. שעיר המשתלח מחפר בלי תשובה, זה לא שהוא מחפר בלי תשובה, שעיר המשתלח הוא גילוי שהכנסת ישראל, שהאדם בעצם כשהוא מחובר אל כלל ישראל, אין שם בעצם חטא. החטא הוא לא באמת באמת עד הסוף. כדי ששעיר המשתלח לא יחפר בלי תשובה, צריך דין מיוחד כעת. כשמדובר בעבירות של כלל ישראל, של כנסת ישראל, ההיגיון הוא שלא צריך תשובה, כי כנסת ישראל תמיד נשארת במקור שלה. אני, אתה, את, אנחנו כציבור, יכול להיות שחס וחלילה חוטאים, צריך לתקן. אבל הידיעה שכנסת ישראל לא יכול לחול להידבק בחטא לעולם, הידיעה הזאת, זאת ידיעה בסיסית בכל הבנת המושג של תשובה. הזכרנו היום, הזכרתי היום בהקשר אחר לגמרי, המהר"ל מפראג מדבר על מתן תורה על הר סיני. יהודן, למה בהר סיני כפה עליהם הר כגיגית? מהר"ל נורא, למה כפה הר כגיגית? הרי רק אחר כך חזרו וקיבלו את התורה באהבה, בפורים. אבל במתן תורה כפה הר כגיגית. אומר המהר"ל שיש דין של אונס. והדין של אונס הוא לא יוכל שלחה כל ימיו. מי שאנס, זה נורא, על האונס כתוב כאשר יקום איש על רעהו ורצחו נפש, כן הדבר הזה. על מי שאנס לא יוכל שלחה כל ימיו, איתה במדרש, כותב המהר"ל מפראג, שרצה הקדוש ברוך הוא להכיל על עצמו דין אונס, שלא יוכל לשלח את כנסת ישראל כל ימיו, ולכן כפה עליהם הר כגיגית. מי שלא מאמין בזה, בכנסת ישראל הוא לא מאמין. לפעמים מסתכלים במציאות, קשה לראות את זה. תמיד מסתכלים במציאות, הם מלאים תלונות, מלאים כיתורים. יש משהו שצריך ללמוד דווקא מירושלים, דווקא מבית המקדש, מקודש הקודשים, מירושלים שלא נתחלקה לשבטים, ולנקודת הקודש הכי הכי פנימית שבה מגיע הכהן הגדול. ומנקודת הקודש הזאת הוא מגלה שכנסת ישראל בעצם כולה טהורה, כולה זכאית, כולה קדושה. איך היה אומר הרבי הקדושת לוי, רב לוי יצחוק מברדיצ'ב, ריבונו של עולם, אנו מלאי יבון. נו, אז אנו מלאי יבון. כמה יכול להיות מלאי יבון? קדושת לוי, כמה? חצי מהזמן אנחנו ישנים. כמה מלאי יבון? אוכלים. מה זה לעומת ואתה מלא רחמים? אפשר להשוות בכלל את מה שאנחנו מלאי יבון למה שאתה מלא רחמים? זה אותו מלא. מי שמעמיק בוידוי של כלל ישראל מבין איך בצהריים של יום הכיפורים בנות ירושלים יוצאות וחולות בקרמים. כי שווים אל המקור, כי שמחים בהתחלה. מה זה שוות וחולות בקרמים? לעניות דעתי זה שני דברים. ראשית, הן יוצאות ועושות מחולות. המחולות הראשונים שאנחנו זוכרים בתורה היו בעגל. היום שבו התכפרנו על חטא העגל הוא יום הכיפורים, סלחתי כדבריך. את התיקון למחולות ההם צריכות לעשות בנות ירושלים. למה בנות ירושלים? כי הן אלו שלא נתנו מהזהב לעגל. הן צריכות לצאת ולחול בקרמים. הן צריכות לעשות את החתונה המחודשת הזאת. ולמה חתונה מחודשת? כי כשבנות יוצאות בנות ירושלים בכלי לבן שאולין כדי לא לבייש את מי שאין לו, כששום דבר חיצוני לא תופס נפח, כשאין זהב, כלי לבן זה האנטי-עגל הכי גדול שיש, כשיוצאות בנות ירושלים בתהרה לחול בקרמים והן הולכות למצוא את זיווגן בחורסה עיניך וראי, הן חוזרות להתחלה של העולם, למצב הראשון שלפני שהאיש והאישה נוסרו זה מזו. הן חוזרות ליוצר האדם. הן חוזרות אל ההתחלה, אל ההתחלה, אל המצב הראשוני של העולם המתוקן, שכשברא הקדוש ברוך הוא את האדם, זכר ונקבה ברא אותם, ויקרא את שמם אדם. אדם בפעם הראשונה זה איש ואישה יחד. עכשיו העולם צריך ללכת להשלים את עצמו. פרט א' זה שניסרו את האיש והאישה, ועכשיו על כן יעזוב איש את אבי ואת אמו ולך תחפש את העזר כנגדו. מה שהיה לפני כן גב אל גב, אחור וקדם צרטני, הופך עכשיו להיות זה מול זו וזו מול זה. בדרך יש הרבה נפילות, בדרך יש הרבה חטאים, בדרך יש הרבה דברים, אבל ההבנה של בנות ירושלים אחר הצהריים ביום הכיפורים שהכל במקרה, עכשיו חוזרים לו בעצם, ואז גם מסוס חתן על קלה יסיס עלייך אלוקייך. כמה בגידות היו בחתונה הזאת בדרך? כמה פעמים הלכנו למאהבי האחרים, מאישי הראשון לכל מאהביה שמופיעים כל הנביאים כולם? ביום הכיפורים, ביום חתונתו, ביום שמחת ליבו, זה יום הכיפורים. החתונה המחודשת של הקדוש ברוך הוא וכנסת ישראל מתרחשת עכשיו. אז בוחנים את העסק עד שהשעיר המשתלח מסיים. זה לא קורבן בפני עצמו בכלל, זה מחוץ לתקן. יש 15 קורבנות, כמו 15 מעלות, כמו עוד 15, אבל זה ה-16. זה דין בפני עצמו. לכן רצו הבבלים כשהם ראו את השעיר המשתלח מרוב דביקות לתפוס בשרותיו. לנו זה לא מובן. לכן אומר המכילתא, איך בכלל יכול להיות וידוי שהוא לא בבית? איך דבר כזה קיים? וידוי פירושו שאני חוזר למקום שלי, איך זה קורה בכלל? נו, ראינו דין מיוחד והתוודו את אבונם ואת אבון ביתם. דניאל אמר, לך השם הצדקה ולנו בושת הפנים. אבל הבסיס של הכל זה ההבנה שכנסת ישראל, שעם ישראל בתוך עצמו, בתוך תוכיותו, הוא כולו טהור, הוא כולו קדוש, שהחטאים האלה הם מקרים, אנו מלאי אבון, זה מקרה. צריך לחשוב על זה בימים האלה. אני רק רוצה עוד במשפט אחד אזכיר דבר שיותר מפעם הזכרנו, אבל הוא כל כך מהותי, שייך כפתיחה לימים האלה, לדקות החותמות. אנחנו קוראים את הפרשה הזאת בהפטרת מצורע, שם קוראים על ארבעת האנשים המצורעים שהיו פתח השער. אותם המצורעים הדחויים, הרחוקים, החטאים, שהיו בכלל מחוץ למחנה. המצב בשומרון היה מצב של רעב גמור, בצורת נוראית, חטאים מחרידים. התיאור של הפרק לפני כן הוא איך שתי נשים באות למשפט לפני המלך. הן התחייבו זו לזו שכל אחת אוכלת את הבן של השנייה מרוב רעב, והנה הראשונה קיימה את ההתחייבות והשנייה לא מוכנה לתת, והן באות לדין, והמלך כבר לא יכול לשאת את זה, והוא בא לנביא אל אלישע וצועק. ותוך כדי שהוא מדבר איתם, ויאמר אלישע, שימעו דבר השם, כה אמר השם, כעת מחר שאה סולת בשקל ושתיים שעורים בשקל בשער שומרון. המרחק בין הרגע שבו הבטיח אלישע שעוד 24 שעות כעת מחר יהיה שאה סולת בשקל ושתיים שעורים בשקל, שאה סולת בשקל פירושו שיהיה כזה היצע שאי אפשר בכלל יהיה מה לעשות איתו, שאה סולת ייקחו בשקל אחד, שתיים שעורים בשקל בשער שומרון. הפרק האחרון תהיה איך לוקרים דבילים של צועה מתוך השעורים, שתיים שעורים בשקל בשער שומרון. ויען השליש אשר למלך נשען על ידו את איש האלוהים ויאמר, השליש, האיש החשוב ביותר שנמצא שם, נשען על ידו את איש האלוקים ויאמר, הנה השם עושה ערובות בשמיים, היהיה הדבר הזה? זה לא ריאלי. ויאמר, הנך רואה בעיניך ומשם לא תאכל. אתה תזכה לראות את זה, לא לאכול. נו, זו נבואה שאפשר לבדוק אותה תוך 24 שעות. ואז כל הפרק הידוע, מחנה הרם שומע שמועה, הוא שומע שמועה כאילו באו להתקיף אותו בכלל מכיוון אחר לגמרי, הוא בורח ולא משאיר בכלל צוותי שמירה. ארבעת המצורעים עוברים פתאום באוהלים של מחנה הרם ורואים שהכל ריק, ואוכלים 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 ואוכלים, כשהם כבר לא יכולים לאכול יותר. אחד אומר לשני, נו אם אנחנו כל כך מבסוטים, הרי בכל זאת באנו פעם מעם ישראל, יש לנו איתם איזשהו קשר, נלך להגיד להם גם שנחמד פה. והם באים ודופקים בשער שומרון ואף אחד לא מוכן להיכנס, והמלך אומר שזה בטח איזה תרגיל, שככה יפתחו את השער וייכנס מלך הרם ויהרוג את כולם. והמצב הוא שאין שני סוסים לשלוח איתם, זה המצב הכלכלי, הביטחוני, אין מה לשלוח איתם בכלל, ירושלים ברעב. והסוף הוא שיוצאים החוצה ולוקחים את כל מה שיש במחנה הרם, ו-24 שעות אחר כך, ויהי כדבר איש האלוהים אל המלך לאמור, הנה שעתיים שעורים בשקל ושעה סולת בשקל יהיה כעת מחר בשער שומרון. אבל כאן לא מסתיימת ההפטרה. ויען השליש את איש האלוהים ויאמר, והנה השם עושה ארובות בשמיים, היה כדבר הזה, ויאמר אינך רואה בעיניך ומשם לא תאכל. זוכרים אותו? ויהי לו כן, וירמסו אותו העם בשער וימות. שואל ספר חרדים, בלזר אזכרי, מה היה חטאו? אנחנו מסיימים את ההפטרה בדבר כל כך נורא. מה, כולנו היינו יכולים להאמין שעוד 24 שעות יהיה נס כזה? מה הוא עשה? הוא היה שם, אז הוא אמר את זה. מה, מן הסתם לא אסור להגיד, אבל מי לא היה שואל שאלה כזאת? אומר הספר החרדי, מה הבעיה שלו? זה לא שהוא לא האמין שהקודש ברוך הוא יכול לעשות דבר כזה. מה הוא אמר? הנה השם עושה ארובות בשמיים. את מה הוא רצה להזכיר? אומר ספר חרדים. הוא מביא את זה בשם מדרש. זה נורא. הוא אומר מדרש מכתיבת יד מערב. הנה השם עושה ארובות בשמיים, הוא הזכיר את המבול. אמר השליש, אדוני איש האלוקים, נס כזה בטח יכול לקרות. אבל הדור הזה לא ראוי, הוא כמו דור המבול. אומר ספר חרדי, מי שלא מאמין בכנסת ישראל יראה וימות. החטא הוא לא יהיה אמונה בקודש ברוך הוא, החטא הוא חוסר אמונה בעם ישראל. ארבעה אנשים היו מצורעים, אבל הם היו מאמינים בעם ישראל יותר גדולים מהצדיק הזה, השליש שהיה ליד איש האלוקים. בוגדים הם היו. הם היו מחוץ למחנה. רק אחרי שהם אכלו הם נזכרו שצריך להגיד את זה בעם ישראל. אבל הם הסתכנו. הם חזרו לשער שומרון. הם גילו פתאום מה הכוח של יהודי. הם גילו אם יהיה נידחך בקצה השמיים. כמה הם היו נידחים, ככה, כמה הם היו מלוכלכים, כמה הם היו מצורעים. מי שלא מאמין בארבעה אנשים מצורעים שיש בהם את הכוח לשוב בתשובה, לא מאמין בתשובה. הם היו טהורים יותר מהשליש הצדיק שנמצא ליד איש האלוקים. אבל לא מאמין בארבעה מצורעים. בארבעה מצורעים לא האמין, בכולנו לא. זה מה שעושה כהן גדול ביום הכיפורים בירושלים. הוא עומד כאן ואומר, ריבונו של עולם, מה אנו מלאי יבון? מה מלאי יבון? אתה מלא רחמים. הוא עומד ואומר, כפר לעמך ישראל, כפר לאבונות ולחטאים ולפשעים. מניח יד על יד על ראש שעיר המשתלח. והוא גורם לנו לשוב ולסוס כמסוס קלה אל החתן, ולקבל מסוס חתן על קלה את זה שיסיס עלינו אלוקינו. המבחן הזה של היחיד והכלל איננו רק דיוק נפלא ברמב"ם. הוא ההתמודדות היומיומית שלנו בארץ ישראל, במדינת ישראל, אני חושב בשנתיים האחרונות יותר מאי פעם יומיום. מאז ראש השנה לפני שנתיים, מאז ראש השנה שבו עזבנו את קבר יוסף הצדיק, בזכות יוסף צדיקה, בדיל ויעבור, מאז ראש השנה שבו התחילו קשיים אחרים שלנו, צריך לזכור מה קרה שם בראש השנה. את כל הפרטים צריך לזכור. גם כאלה שקשה לזכור. גם את אותו חייל מאומות העולם שהצטרף אלינו, את מתחד יוסוף. רמב"ם אומר שמי שמצטרפים לקהל ישראל נידונים כמותם, אז השם ייקום דמו. ששם לא הוצאנו אותו. הרמב"ם מפליא כל כך במורה נבוכים, הרמב"ם שאומר ששעיר המשתלח בסוף הלכות מעילה ומהדברים שלא מדברים עליהם, במורה נבוכים פתאום עוצר ואומר, אבל לרבותינו יש בו טעם נפלא. שעיר המשתלח בא לכפר על שעיר העיזים של מכירת יוסף. אל ויתבלו אותו בקטונת בדם. על חוסר ההבנה שלא יכול להיות אח אחד נידח שהוא איננו חלק מכנסת ישראל, על אהבה אמינה שאפשר להמשיך את כנסת ישראל בלי יוסף. על זה בא שעיר המשתלח. לא מבינים את שעיר המשתלח, אומר הרמב״ם, אבל הוא עצמו את הטעם שמביא בו מורה נבוכים, זה הטעם שהוא מביא. כך הרמב״ם למד שעיר המשתלח. את הבירור על חטא יוסף, את הבירור הזה אנחנו צריכים לברר עם עצמנו ביום הכיפורים. ספר היובלים הוא לא מקור שאנחנו משתמשים, אבל הוא דבר מופלח בסיפור. שם הובא, זה דבר נורא, שמכירת יוסף הייתה ביום הכיפורים. שמכירת יוסף היא ביום הכיפורים. ומראש השנה הזה אנחנו מבררים עם עצמנו בירור אחד שאני רוצה להגדיר אותו במשפט. המלחמה שאנחנו חווינו וחווים היא מצד אחד המלחמה הכי פרטית שיכולה להיות. איך קראנו היום בפרשה, מחוץ תשקל חרב ומחדרים אימה, גם בחור, גם בתולה, יונק עם איש שיבה. פעם אמרו לנו שהרשעים האלה הקוראים מפה את קריאות התבחר יהוד ואנחנו שומעים. זה מוגבל לחוץ. אחר כך גילינו שזה גם קשור אל החדרים. פעם אמרו שזה שייך לבחורים. זה מלחמה. אחר כך התברר שזה גם בחור, גם בתולה, גם יונק, גם איש שיבה, גם עוברים. מצד אחד המלחמה שמתרחשת היא מלחמה בפרטים הכי הכי פרטים שיש. היא תופסת במקומות הכי פרטיים שיכולים להיות. היא איננה מתרחשת בשדה המערכה. היא לא מתרחשת במקום שלפי כללי המגרש זהו שדה הקרב. היא איננה מתרחשת עם מי שלפי כללי המשחק המנוול הזה, כך קוראים לזה, הוא שותף. מול נשים מוברות. מצד אחד היא הכי פרטית, אבל מאידך אני חושב שבני דורנו עוד לא ראו אף פעם מלחמה כל כך כללית. היא לא מתרחשת על שטח, היא לא מתרחשת על סיבה כזאת או אחרת, היא מתרחשת על דבר אחד. כל עובר הוא מייצג של כנסת ישראל, והמלחמה היא בכנסת ישראל. עד חורמה אין לה כללים, אין לה פחדים, יש הכל. אין שום רצון חיים למפלצת שבאה להתבדד בעצמה, כי כל עניינה זה לא לראות כנסת ישראל בעולם. אבל הקודש הקדוש ברוך הוא הבטיחנו שסוף ישראל לעשות תשובה ומיד הם נגלים ואין כליה לכנסת ישראל. הזכרתי כמה פעמים בשנתיים האלה ואני מרגיש ערב יום הכיפורים שצריכים להזכיר אותו, זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל, את הרבי האש קודש, זכותו יגן עלינו. הרבי האש קודש מדבר בתפשין ב' בתוך הגטו בוורשה, והוא שואל מאיפה מקבלים כוחות מול האסונות שמתרחשים עכשיו. הוא מדבר שם למישהו ונראה לכל אחד שקורא אותו שהוא מדבר אל עצמו. הוא מקשה עליו קושייה, הוא אומר לו, אני רואה שאתה נחלש באמונתך. נחלש, אבל אני לא מבין איך. הרי כשלמדנו את ענייני הבית הראשון ואת החורבן, את הבית השני ואת החורבן, אני ראיתי אותך מתחזק מאוד. אז מה קרה? רק מפני שזה לא היה רלוונטי? אני הרי מכיר אותך, אתה מרגיש כלפי כל עם ישראל, כל הדורות קשר. כשהוא כותב את זה חצי שנה אחר כך, לפני שהוא משאיר את זה בגטו והולך לעולם שכולו אמת, הוא כותב שכשהוא כתב את זה הוא חשב שכבר היה פעם משהו כזה, אבל מאז הוא גילה שדבר שהיה עכשיו לא היה אף פעם בעולם. כך הוא כותב בהערות שלו. אבל אז הוא ממשיך ואומר לאותו שואל כביכול לעצמו, כשעסקנו בליל הסדר, הוא ממשיך, איזו התעלות, איזו אמונה, איזו עוצמה, מה לא ידענו שנינו כמה מיליונים לא יצאו ממצרים, כמה ילדים הושלכו ליהור, אבל התעלינו, אז למה עכשיו אין לנו כוח? ואז הוא עונה תשובה שקשה לומר אותה, אבל צריך לשמוע אותה משם, מתוך הקודש. ואני משוכנע שוב הוא אומר את זה אל עצמו. הוא אומר, ההבדל בין מה שהיה אז למה שעכשיו הוא רק בדבר אחד. כשזה הולך ומסתובב סביבך, אינך יודע מתי זה יגיע אליך. דבר אמת. וכשאתה ירא עליך, אין לך כוח לחבר את האמונה הגדולה הזאת מספיק למציאות. אז מה הפתרון? שואל הרבי האש קודש בגטו בוורשה. הרבי, בוא נחשוב מה הם רוצים, הפריצים האלה שרוצים להרוג אותך. דברים נכתבים שם בתוך הגטו. הם רוצים אותך? ואם הם יחלו אותך, הם יסבעו? ואם זה לא יהיה אתה אלא מישהו אחר, זה יעניין אותם? את מי הם רוצים באמת? את עם ישראל. ואת זה הם יצליחו לחלות. זאת אומרת, אתה יודע שההפסד שלהם קבוע מראש. אז יש לי רק דרך אחת לחזק אותך בשעה כזאת. תתבטל אל כלל ישראל. תאמין בכנסת ישראל. כך לך יהיה כוח להתפלל על כלל ישראל. שישים שנה עברו מאז דברי הקודש האלו. מי שבא מבחוץ יכול לחשוב שעברו מיליוני שנות אור מאז. מאז נכתבו הדברים בתופת, בגיהנום שם. ובצורות כל כך אחרות, כל כך שונות. לפעמים זה מקשה כי זה כל כך שונה. בבית, בעוצמה, בכוחות, במציאות המופלאה הזאת שאנחנו נמצאים. שוב המבחן הגדול הזה, האם נדע להתבטל אל כנסת ישראל? האם נדע להתבטל אל כבוד השכינה? האם נדע שאנחנו כל כך קרובים לסעיר המשתלח? קשה לפעמים להבין בכלל איך יש כוח למי שאין אמונה בכנסת ישראל. אי אפשר בכלל לתפוס את זה. אבל אני חושב שהרבה יותר קשה להבין איך אפשר לא להאמין בכנסת ישראל בכלל. כמה עוצמות מתגלות בעם הזה, כמה כוחות, כמה אמונה, כמה מסירות, כמה דביקות. ובתוך כל זה, ומתוך כל זה, התפילות שלנו ערב יום הכיפורים הזה מקבלות משמעות אחרת לגמרי. כמה אחריות מוטלת עלינו בכלל ועלינו יושבי בית המדרש הקרוב הזה אל בית המקדש בפרט ביום הכיפורים הזה שבא עלינו לטובה. כמה עברנו מיום הכיפורים שעבר ועד יום כיפורים זה? וכמה אחריות, וכמה קרוב, וכמה ליד שם אותנו אבא ביום הכיפורים הזה כדי לקרב את כולנו עוד ועוד ועוד לטובה ולברכה בדרך מיום הכיפורים הזה ועד יום הכיפורים הבא. כמה קל וכמה קשה היום להתבטל אל כנסת ישראל ולומר בתוך עמי אנוכי יושבת. כמה הרשעים עוזרים לנו לזכור שבתוך עמי אנוכי יושבת. כמה לא מעניין אותם אם אנחנו ימין או שמאל או עדה כזאת או אחרת, או יושבים פה או יושבים שם. כמה הם הזכירו לנו ויילה לברנש ועטיין בלחודוי בזכותוי בשעת הדדינה יתבטל אל כנסת ישראל ויאמר בתוך עמי אנוכי יושבת. כמה תזכורות, כמה תזכורות של ילדים והורים ולבד וביחד. כמה פשוט עכשיו להבין בתוך עמי אנוכי יושבת. כמה לא קשה היום להרגיש זכויות של כלל ישראל. כמה פשוט וחובה להרגיש את האחריות, את האחריות שמוטלת עלינו ערב יום הכיפורים, יום אדיר וקדוש, ערב יום הכיפורים, כן בארץ ישראל, במקום שעיקר הכפרה תלויה בו ועיקר הכל תלוי בו. אחרי כל המרחקים מ-60 השנים האלו ל-200-300 המטר שנותרו, שנשארו לנו, את תן לנו הקדוש ברוך הוא את הכוח, שנהיה מלאי כוח, להתפלל, להתרומם ולהאמין ולעשות, כדי שנראה בימינו כולנו השנה הזאת הבאה עלינו לטובה כהן גדול בעבודתו לישראל ולוויים וכהנים וכולם בשירם ובזמרם שמחים בבניין עיריך וססים בעבודתך. הקדוש ברוך הוא יבשר לנו יבוסרו סלחתי, ונזכה לבוא לפניו ברננה בשמחה ובטוב לבב במהרה בימינו. גמר חתימה טובה ושנה טובה לכולם.